איראן זה כאן, כתבתו של עמוס הראל, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. היום, שישי, לפני 40 שנה בדיוק, ניסו פעילי ארגון הטרור הפלסטיני של אבו נידאל להתנקש בחייו של שגריר ישראל בבריטניה, שלמה ארגוב. ארגוב נפצע קשה מעיריות המחבלים וממשלת ישראל הגיבה בהפצצה כבדה של מפקדות אשף בלבנון, אף שזמן קצר לאחר ניסיון ההתנקשות, כבר הסתמן כי לפיגוע אחראית המפקדה שפעלה בכלל מאיראק, והפתעה אופוזיציה ליושב ראש אשף, יאסר ערפאת. ההפצצה הישראלית ומתחי הקטיושות שנורו בעקבותיה לגליל, קטעו 10 חודשי שקט בגבול הצפון, שנולדו בעקבות הפסקת האש שהושגה בתיווך אמריקאי ביולי 1981. בכך גם סופקו לשר הביטחון אז, אריאל שרון, תירוץ והזדמנות לנסות להוציא לפועל את תוכניתו הגדולה, סילוק אשף מלבנון וכינונה של ממשלה אוהדת לישראל בהובלת הנוצרים, בבירות. הדברים התנהלו בסופו של דבר אחרת. כניסת צהל ללבנון, בתגובה לירי, סימנה את פרוץ מלחמת לבנון הראשונה, והאיצה את סיום הקריירה הפוליטית של ראש הממשלה, מנחם בגין, שפרש מאוכזב לביתו כעבור שנה. חלומותיו של שרון לזכות בראשות הממשלה ניתחו בכמעט 2 עשורים, לאחר שהודח מתפקיד שר הביטחון, בעקבות הטבח שערכו הפלנגות הנוצריות במחנות הפליטים סבר ושתילה. ואילו ישראל נקלעה למלכוד שנמשך לא פחות מ-18 שנה. עד ליציאת הכוחות האחרונים מדרום לבנון במאי 2000. ביוזמת ראש הממשלה דאז, אהוד ברק. כשפלשה ישראל ללבנון ביוני 1982, ברק עוד היה תת-אלוף, סגן מפקד גייס של לחם הגזרה המזרחית. בין לבין נהרגו במלחמה ובלחימה שלאחריה יותר מ-1,000 חיילי צה"ל ואלפי לבנונים ופלסטינים. במובנים רבים ישראל עדיין תקועה עם הבעיה הלבנונית, גם יותר מ-20 שנה אחרי אותה החלטה נבונה ואמיצה של ברק. האויב התחלף בינתיים. ערפאת ואנשיו עזבו את בירות לתוניס, כבר בקיץ שבו החלה המלחמה, ואת פעילי אשף החליפו בהדרגה בהובלת המאבק בישראל לוחמים שיעים, אנשי חיזבאללה. הדעה המקובלת שברק הוא אחד ממבטאי המרכזיים, גורסת שהתסבוכת היא כולה מעשה ידינו. חיזבאללה קם כתגובה לבנונית אותנטית לפלישה הישראלית, שכוונה בכלל נגד הפלסטינים, ונועדה להשליט מציאות אסטרטגית נוחה יותר לישראל אצל השכנה מצפון. אבל דוקטור שמעון שפירא סבור אחרת. שפירא, מהמומחים המובילים לחיזבאללה בקהילת המודיעין ובאקדמיה הישראלית, אומר בשיחה עם הארץ כי ההחלטה על הקמת חיזבאללה נפלה בכלל בטהרן, 3 שנים לפני המלחמה בלבנון. בפלישה, צהל סיפק את החיכוך הצבאי שבעזרתו צמח המיתוס של הארגון השיעי, והתחזקה הלגיטימציה בלבנון לפעילותו. בין לבין, תפך חיזבאללה לממדים ומעמד בלתי צפויים. היום יש לנו פרספקטיבה של יותר מ-40 שנה על הארגון, שכאשר הוקם כמעט לא היה שום ידע לגביו. מה שהחל בפעילות טרור, הפך לתנועה שמשלבת יכולת פוליטית וצבאית בסדר גודל של מדינה. שפירא, בן ה-70, הוא תת אלוף במילואים שעשה את רוב שירותו הצבאי בחטיבת המחקר באגף המודיעין. כקצין צעיר באמן, הוא הספיק לבקר בלבנון כחצי שנה לפני המלחמה, במסגרת המגעים החשאיים שהוביל המוסד עם הפלנגות. שנה לאחריה התמנה לרכז את המחקר על השיעים בענף לבנון של חטיבת המחקר. ב-1989 הקים את הענף האיראני באמן, ובדרך הספיק לכתוב עבודת MA, לדעתי הראשונה שנכתבה בישראל, על חיזבאללה ואחר כך דוקטורט באוניברסיטת תל אביב. בין יתר תפקידיו היה גם עוזר ראש אמן למחקר, ובהמשך מזכירו הצבאי של בנימין נתניהו, בקדנציה הראשונה שלו כראש ממשלה. השנה פרסם ספר באנגלית, חיזבאללה Between Iran and Lebanon, בהוצאת מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. זו מהדורה מחודשת ומורחבת של ספרו המצוין על הארגון שיצא בעברית ב-2006. שפירא משמש כיום כחוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. באיראן ב-1979, אחרי המהפכה, התקבלה החלטה של הנהגת מועצת המהפכה בראשות האייתולה חומייני, הוא אומר. הם קבעו שצריך לייצא את המהפכה למרחב הערבי והמוסלמי. התפיסה האיראנית הייתה, נקים תנועות אסלאמיות ברחבי העולם שיכירו בעקרון הנאמנות למנהיג הרוחני באיראן. כדי לבנות תנועה כזו נדרשה לאיראן מדינה שיש בה גם עדה שיעית גדולה וגם מתאפשרת בה יכולת פעולה איראנית. לבנון הייתה מדינה כזו. חומייני היה בקשרים עם לבנון עוד בשנות ה-60 וה-70. ב-1963, כאשר ישב בעיראק, נעצרו אנשי דת שיעים וחומייני היה בקשר עם מוסא סאדר, המנהיג הדתי השיעי הלבנוני, כדי שזה יפעל לשחרורם. בשנות ה-70, לבנון כבר שימשה כור היתוך של האופוזיציה האיראנית בחו"ל. איך זה קרה? אמנם משנות ה-70 ואילך התחולל מאבק שליטה בדרום לבנון בין השיעים לפלסטינים, אבל זה לא הפריע לשני הצדדים לקיים אימונים צבאיים משותפים. מוסא סאדר ופעיל איראני בשם דוקטור מוסטפא צ'מרן הקימו בלבנון כוח צבאי ראשון של מה שהם קראו לו תנועת המקופחים, שהפך ב-1974 לאמל. במקביל, איראנים באו ללבנון להתאמן בנשק במחנות הפליטים הפלסטינים לצד אנשי אמל. מבין הפעילים האלה שהתאמנו במחנות בלבנון, צמחה השדרת הפיקוד העיקרית של משמרות המהפכה. צ'מרן עצמו התמנה לשר ההגנה הראשון של הרפובליקה האסלאמית באיראן מיד אחרי המהפכה. בימי המהפכה אפילו הוצאו לוחמי אמל לאיראן כדי לסייע במאבק נגד הצבא. אבל אמל, לפי שפירה, ראתה עצמה בעיקר תנועה לבנונית. סאדר גם לא הכיר בסמכותו הדתית העליונה של חומייני, ובלשכתו היו תלויים דוקנאות של מנהיגי השיעים בעיראק, לא באיראן. באוגוסט 1981, אומר שפירה, נשלח מקורב לחומייני, עלי אכבר מוחדשמי, להיות שגריר איראן בדמשק. התפקיד העיקרי שלו היה להקים תנועה אסלאמית שיעית בלבנון, שתהיה נאמנה לחומייני, כי על אמל אי אפשר לסמוך. נדמה שעבור רוב הישראלים שמתעניינים בכך, העניין פשוט. כשנכנסנו ללבנון ב-82, לא היה שם חיזבאללה, וכשיצאנו, כן. ולכן ישראל במידה מסוימת הקימה את החיזבאללה. זה עורבא פרח. ההחלטה האיראנית התקבלה כאמור כשלוש שנים לפני המלחמה. הפלישה הישראלית ללבנון לא הייתה טריגר להקמת הארגון. אני מוכן לקבל ששהותנו שם נסחה שמן בגלגלי המהפכה. אנחנו היינו הקטליזטור, סיפקנו להם רצון והצדקה לקיומם. כך היה קל יותר לגייס לוחמים שיעים לשורותיהם. אבל צריך להיות ישרים עם עצמנו. חיזבאללה לא קם בגללנו, בגלל הפלישה. שרון והמוסד הכניסו את ישראל להרפתקה בלבנון, אבל לא יצרו את חיזבאללה. שפירה מספר כי קרה לאחרונה ראיון עם בכיר באגף המודיעין שדיבר על הזהות הלבנונית של חיזבאללה. בעיניי זה מופרך, טוען שפירה. הדבר היחיד של לבנוני אצל חסן נסראללה הוא תעודת הזהות שלו. למרות שנסראללה נולד בלבנון, ההשתייכות והנאמנות שלו הם לאיראן. הוא חלק מהמערכת האיראנית, שותף פעיל בגיבוש המדיניות, אם כי בסוף האיראנים הם שקובעים מה לעשות. להבדיל מסאדר ואנשי אמל שבאו בעקבותיו, התמונות שתלויות במשרדים של בחירי חיזבאללה הן של חומייני, והמנהיג הרוחני שירש אותו, עלי חמינאי. שפירה קופץ קדימה בזמן. מה שקרה ביוני 2014 הוא דוגמה טובה לכך. באותה עת, ארגון דאש השתלט על העיר מוסול בצפון עיראק. מפקד כוח קוד של משמרות המהפכה הגנרל קסם סולימני הגיע לבירות וערך פגישה לילית עם נסראללה. הוא ביקש ממנו, עד מחר בבוקר תן לי 120 מדריכים לוחמים שיסייעו למיליציות השיעיות שנלחמות בדאש בעיראק. נסראללה גייס עד הבוקר רק 60 איש, אנשי כוח העילית רדואן של חיזבאללה ששהו בסוריה. הגנרל האיראני אמר לו שאינו עזב את בירות עד שנסראללה יאתר לבקשתו. בסוף הוא קיבל את מה שרצה. נסראללה סיפר על כך בעצמו אחרי מות סולימני, שנהרג בינואר 2020 בפעולת התנקשות אמריקאית בעיראק. שפירה מספר כי ההשקעה האיראנית הראשונית התמקדה באימון כוח שיבצע פיגועים וישמש כמיליציה הצבאית השיעית. הרעיון היה שהכוח הצבאי יעסוק בהתנגדות לישראל בלבנון, ואחר כך, מ-85, באזור הביטחון שאליו נסוג צה"ל בדרום לבנון. המאמץ השני היה להקים חברה אזרחית תומכת של העדה השיעית, שמספקת את כל צורכי החברה הלוחמת, מגני ילדים ועד מרפאות, בתי חולים, סופרמרקטים, תחנות דלק, ואפילו כספומטים שיעקפו את השיטה הבנקאית הלבנונית. נסראללה אמר זאת במפורש, כל עוד יש כסף באיראן, יהיה כסף בלבנון. התקציב של חיזבאללה מגיע משם. ישנן קרנות איראניות למשפחות חללים, לנפגעים, לבניית פרויקטים. הקרנות הללו לא כפופות לאוצר האיראני או הלבנוני, אלא למשמרות המהפכה. חיזבאללה עובד בשני ראשים, כשעיקר המאמץ הוא צבאי. המטרה היא לאפשר לאיראן גישה לישראל דרך תקריות בגבול המשותף ושיגור רקטות ולהפעיל את הזירה הלבנונית בהתאם לאינטרסים האיראנים. מה ידעו בישראל על חיזבאללה, על העדה השיעית בכלל, בשנים הראשונות? עד 1989, סיום מלחמת איראן-עיראק, באיראן עסקה רק חוליה בתוך מדור שאר העולם בחטיבת המחקר שהתמקדה במעצמות ובמדינות שמחוץ למזרח התיכון. היו שם רב סרן ועוד כמה חוקרים. רק בסיום המלחמה התחלנו לרכז מאמץ מודיעיני באיסוף וניתוח חומר על איראן. כעבור כמה חודשים לקח אותי ראש אמן, אמנון ליפקין שחק, לתדרך את ראש הממשלה יצחק שמיר על איראן. אמנון הקציב לי 5-7 דקות. שמיר בסוף הקשיב במשך 20 דקות, ואז הוא שאל אותי, אז מה איראן רוצה מלבנון? אמרתי, בוא נתחיל מההתחלה. אמנון נתן לי בעיטה מתחת לשולחן. הסברתי לראש הממשלה, יש שם להט מהפכני, לשנות את החברה המרונית נוצרית ולהגיע לדומיננטיות שיעית בלבנון. הגבול המשותף עם ישראל הוא יתד לג'יהאד נגדנו. שמיר שאל, הם רציניים? אמרתי, בוודאי. מה היה תפקידו של עימד מורניה, שנחשב לרמטכ"ל של חיזבאללה, ועל פי הפרסומים נהרג בפעולה ישראלית-אמריקאית בדמשק ב-2008, ומצטייר כדמות מרתקת? הוא נולד ב-1962, וכבר כנער צעיר החל את דרכו במחנה האימונים של הארגונים הפלסטינים. הוא התבלט מהר מאוד כנער נבון. בין היתר, הוא קרא את כתבי טרוצקי, והיה מושפע מהוגי דעות וארגונים מהשמאל. אמא שלו רצתה בכלל שיהיה איש דת, אבל בגיל 15 הוא הלך לפלסטינים וביקש להתאמן שם כחלק מקבוצה איסלאמית. ב-1980, שלטון הבאת העיראקי ניסה להתנקש בחיי מוחמד חוסיין פדללה, המנהיג הרוחני השיעי. בעקבות זה הוקמה יחידת הבטחה סביבו בראשות מורניה, שהיה אז בן 18 בלבד. זו מיליציה די חובבנית בשלב הזה, אבל היא מבססת את הקשר עם שירותי המודיעין של משמרות המהפכה, והם מזהים את הפוטנציאל של מורניה עוד לפני מלחמת לבנון הראשונה. כשצהל פולש ללבנון ומתקדם לכיוון בירות ביוני 82, עשרות לוחמים שיעים ופלסטינים מציבים מערב ליד חלדה במבואות הדרומיים של העיר. את החבורה הזאת מובילים מורניה וחבריו עלי דיב ומוסטפה בדר עדין. דיב מצליח להשתלט על נגמש צהלי אחרי שהם הורגים חייל או שניים ולוקח את הרכב המשוריין לסיבוב במחנה פליטים סמוך. במיתולוגיה שלהם זו פעולה הירואית ראשונה. ומה חיזק את מעמדו של מורניה לאחר מכן? ערב כניסת צהל לבירות, מוחסן מוסאווי, מיופי הכוח האיראני בלבנון, נסע עם איראנים נוספים לבעל בק כדי לפגוש שם את המפקד המקומי של משמרות המהפכה. הם התארגנו שם לקראת הוצאת חומר מסווג מהשגרירות האיראנית בבירות, כי חששו שהישראלים יגיעו אליו. בדרכם חזרה לבירות, כוח של פלנגות עצר אותם וירה בארבעת האיראנים. מורניה, שחשב שהם נחטפו, החליט לחטוף בן ערובה בתקווה לשחררם. הוא חטף את דייוויד דודג', נשיא האוניברסיטה האמריקאית בבירות, בטענה שהוא בכלל סוכן CIA. בסוף שחררו אותו אחרי לחצים, אבל האיראנים רושמים לפניהם את היכולת של מורניה לבצע מהלך כזה תוך זמן קצר. לדברי שפירה, באותה שנה מורניה גם הביא בשורה חדשה לעולם הטרור. הוא מגייס פעיל לביצוע פיגוע התאבדות, ואף מצליח לקבל לשם כך אישור הלכתי, פטווה, מאיש דעת שי. עלי דיב משיג להם מכונית פז'ו 504 לבנה, והם מניחים מטעני חבלה במשקל כמה עשרות קילוגרמים של חומרי נפץ בתוך הדלתות. כך, בנובמבר 82, מתרחש אסון צור הראשון, שבו עשרות חיילי צהל, שוטרי מגע ואנשי שבק, נהרגו בפיצוץ מכונית תופת שבה נוהג המתאבד. ישראל במשך זמן רב לא מודה שמדובר בפיגוע התאבדות, ומשכנעת את עצמה שמדובר באסון כתוצאה מפיצוץ בלוני גז, אף שהרקע מתבהר די מהר ואפילו ידועה זהותו של המתאבד. בתוך כמה חודשים מורניה מצליח לחטוף אמריקאי בכיר ולהרוג עשרות ישראלים בפעולה ראשונה מסוגה. האיראנים מתרשמים עמוקות. הוא מתקבל בטהרן אצל משמרות המהפכה כמו כוכב, יושב זמן רב בטהרן ולומד פרסית, וחתיכת רוצח כרוח יוצאת דופן בחישוריו. התפתח סביבו פולחן אישיות, ומוצא כדמות מופת של מרטיר שיעי, לוחם מיתולוגי. ואחרי התנגשות בחיי מורניה, בדר הדין מקבל חלק מסמכויותיו? כן, אבל בהמשך האיראנים הם אלה שמחליטים לחסל אותו ב-2016. לכאורה הוא נהרג בפיצוץ, סמוך לשדה התעופה של דמשק, ויש כל מיני אשמות נגד ישראל. בפועל, האיראנים כעסו עליו שלא סיפק את הסחורה שהבטיח להם, ולא העביר די לוחמי חיזבאללה למלחמה בסוריה. היו גם עניינים עם נשים, עם הברחות סמים, אבל העבירה העיקרית הייתה אי-ציות לסולימני. ההתנגשות היא החלטה איראנית שמוכתבת לנסראללה ומעידה על יחסי הכוחות האמיתיים בין הצדדים. מי שרצח את בדר הדין הוא ראש יחידת ההבטחה של נסראללה. אגב, אותו בדר הדין הוא שאחראי לאסון השייטת בספטמבר 1997. זו הייתה פעולה של הקומנדו הימי בחוף אנסריה בדרום לבנון שנהרגו בה 12 לוחמים. הייתי אז מזכירו הצבאי של נתניהו. בהתחלה, איש לא ידע למה זה קרה. הכי נורא היה שוועדות חקירה צבאיות קבעו שמדובר כנראה בהתפוצצות של מטענים שנשאו עליהם הלוחמים. איש מאיתנו עוד לא דיבר אז על מערב מתוכנן של חיזבאללה. רק עבור שנים נסראללה חשף זאת לראשונה. הם פרסמו בהמשך את צילומי המזלת הישראלי שתיעד את אזור הפעולה לפני הגעת השייטת. התברר שהמזלת שידר בתדר לא מוצפן. אנחנו לא העלינו בדעתנו שהם קולטים את השידורים ויכולים לפענחם באמצעות ציוד איראני שהם קיבלו זמן לא רב קודם לכן. הם ראו שאנחנו מתעניינים באזור והניחו שיש שם נתיב כניסה מתוכנן של הכוח. בדר הדין השכיב מערב. הם לא ידעו תאריך, רק מיקום משוער. אנשי חיזבאללה הציבו שם מערב כל לילה. אחרי שבועיים, כוח השייטת הגיע, הופתע, והלוחמים נהרגו. ב-1992 נקלע שפירה במקרה ושלא בטובתו למהלך ישראלי מוזר. ההתנגשות בחיי מזכ"ל חיזבאללה, עבאס מוסאווי. ההתנגשות הקפיצה לראש הארגון מנהיג מוכשר יותר לאין שיעור, נסראללה. זה היה, אומר שפירה, החיסול הפרטאצ'י ביותר בהיסטוריה. זמן קצר קודם לכן נהרגו שלושה חיילי צה"ל בפיגוע במחנה אוהלים ליד ואדי ערה, שנודע כליל הקלשונים. הרוצחים היו בכלל ערבים מישראל, פעילים בתנועה האסלאמית. אבל לדבריו הייתה באוויר תאוות נקם שלא היה לה קשר לזהות המבצעים. הדם רתח, כמו שקורה בתקופה האחרונה אחרי הפיגועים. שפירה, כמומחה לשיעים, זומן להתקן את בחירי צהל על טקסי האבל השיעים, לאחר שהתקבל מידע שמוסאווי עשוי להגיע לעיירה ג'יפשית בדרום לבנון, מצפון לאזור הביטחון, כדי להשתתף בהזכרה לפעיל הארגון שנהרג כמה שנים קודם לכן בתקיפה ישראלית. באמן רצו לעקוב אחר הנסיעה שלו דרומה ואולי לאסוף מידע לקראת חטיפה אפשרית, אם הוא יבוא לטקס גם בשנה שלאחר מכן. אבל אז אני שומע מישהו אומר לאהוד ברק שהיה הרמטכ"ל, זו הזדמנות להוריד אותו. התחלחלתי. אמרתי, יהיו לכך משמעויות שבכלל לא בחנו, כמו למשל פיגוע בחול. זה טירוף. בואו נדון בזה. פטרו אותי כהיסטרי. אני זוכרת ברק עומד בחמל ראש אמן ומחזיק שני טלפונים מוצפנים. באחד מהם הוא דיבר עם מפקד חיל האוויר, אביהו בן נון, ובשני ניסה להשיג את יצחק שמיר. אבל ראש הממשלה כמנהגו ישן צהריים, ולאנשיו לקח זמן להעירו, או שלא רצו לעשות זאת. ברק המשיך ללחוץ שנותר חלון זמני מצומצם לפעולה. עד היום לא ברור לי אם שמיר אישר בכלל, אבל שמעתי את ברק אומר לבינון, אביו, תדליקו אותם. לימים שאלתי את משה ארנס, שהיה שר הביטחון, מדוע אושרה הפעולה. הוא אמר שלא היה מודע כלל לכך שעלולה להיות בעייתית. כך עלו מוסאווי, אשתו וילדו הקטן השמיימה, בלי דיון ובלי שום בחינה של ההשלכות, למרות שנאמר במפורש שייתכן פיגוע בחול. עבר זמן אחרי התנגשות ולא הראה פיגוע, וכבר התחילו ללעוג לי שאני מפחית סתם. אבל סביב תום 40 ימי האבל, פוצצה השגרירות שלנו בארגנטינה. אמרתי ישר, אלה מורניה והאיראנים. הוא לא יכול לגייס לבדו מתאבד ולהבריח חומר נפץ תקני לבואנוס איירס. לשם כך, נדרשת עזרה דרך השגרירות שלהם. עוד קודם לכן, בליל ההתנגשות במוסאווי, חיזבאללה ירה לראשונה קטיושות לשטח ישראל, לגליל, ולא רק לאזור הביטחון. היו כללי משחק עד אז, והם הופרו. מבחינתי זה אירוע מכונן. הלתרנו מבצע בלי לדעת כלום. לא שקלנו משמעויות. כל אנשי המבצעים עסקו בזה ורק מתי מעט מחטיבת המחקר. ונסראללה, יורשו של מוסאווי, הוא שסיבך בהמשך את חיזבאללה וישראל במלחמת לבנון השנייה, ב-2006. בדיעבד פורסם שהאיראנים כעסו עליו כי הורה על חטיפת חיילי צהל בלא שביקש את אישורם. הערכת המצב של נסראללה גרסה שישראל תכיל את החטיפה. הוא פחות מומחה לחברה הישראלית ולקבלת ההחלטות של ההנהגה כאן מכפי שהוא חושב. הוא שהה כמעט לאורך כל המלחמה בחדרי מבצעים מתחת לאדמה באזור בירות, יחד עם סולימני ומורניה. הוא יצא משם בתחושה שניצל מסכנת מוות, שזמנו קצוב. עד היום הוא חש שהישראלים מנסים לחסל אותו. לכן מאז הוא ממעט לצאת מעל האדמה לאירועים פומביים. יש אצלנו לעתים הערכה מופרזת לכישוריו של נסראללה. הוא גם טועה בשיקוליו ובניתוחיו. הוא לא מבין נכון את החברה הישראלית. נסראללה עדיין מדבר על קורי הכביש, כפי שעשה אחרי הנסיגה במאי 2000, והוא מתאר בנאומיו חיילים בוכים וחוסר רצון להתגייס. זה לא מה שקורה כאן. הוא עדיין צעיר יחסית, בן 61. מדברים על יורש? אם נסראללה יחלה או ימות, השם ספי עדין, ראש המועצה המבצעת, יהיה כנראה מחליפו כמזכ"ל הארגון. איראן מטפחת אותו כיורש עתידי. חיזבאללה ארגון מסודר. אני לא קובע אם טוב או רע לפגוע בו, אבל 3 דקות אחרי שנסראללה יחוסל, יימצא לו מחליף. בפרספקטיבה של 40 שנה ויותר, חיזבאללה מימש את היעדים שהציבו האיראנים? בוודאי. איראן בנתה חברה שיעית אסלאמית חדשה בלבנון, שנאמנותה נתונה למנהיג בטהרן, והיא בנתה גם זרוע צבאית שגרמה לישראל לחשוש ממנה. זו הסיבה שהוקם ארסנל הרקטות העצום של חיזבאללה. זה נשק יום הדין, שנועד למנוע תקיפה ישראלית. בשנים האחרונות ישנם עוד 2 חידושים. האחד הוא פרויקט הדיוק, שמסב רקטות טיפשות לטילים חכמים באמצעות ערכות GPS, השני נוגע לתעוזה הגוברת של חיזבאללה לדבר על מתקפה בגליל. בעבר כל המודוס אופרנדי שלהם עסק בהתגוננות מפני פלישה ישראלית, אם תתרחש. סביב 2013-2014 זה התחיל להשתנות. הם החלו לדבר על כיבוש הגליל. ב-2018 התברר שחלק מהתוכנית נשען על מתקפת פטע, שתוכננה להתבצע בעתיד דרך 6 המנהרות ההתקפיות שהארגון חפר במשך שנים מתחת לגבול הלבנוני ונחשפו לבסוף על ידי צהל. נסראללה מדבר על כך שכל האסטרטגיה הצבאית שגיבש דוד בן גוריון נגעה להעברת הלחימה הישראלית לשטח האויב. הוא טוען, סיכלנו את זה. הלחימה תעבור לשטח של הישראלים. איך תיראה לשיטתה מלחמת לבנון השלישית, אם תפרוץ? הם ינסו לתפוס שטחים שולטים אצלנו, סמוך לגבול, אפילו לחדור למוצבים כדי לתקוע דגלים, אך גם לפרוס חוליות נונטט שיעקבו תנועה צהלית לתוך שטחם. זו משמעות כיבוש הגליל מבחינתם, לא כיבוש השטח כולו. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו אם יש עוד מנהרות. הכוח הצבאי שלהם הוא מעין גייס איראני שחונה בלבנון. כשצהל מדבר על צבא טרור, הוא עוד עושה להם הנחה. נסראללה אמר לפני כמה שנים בראיון של האיראנים יש 100,000 חיילים בלבנון. זו הגזמה, אבל יש בדברים אינדיקציה על הקאדרים הגדולים שחיזבאללה יכול לגייס. לא רק לוחמים סדירים, אלא גם אנשי מילואים רבים. במלחמה הבאה, אם תפרוץ, נפגוש בלבנון גם את חיילי ליגיון הזרים השיעי שסולימני הקים בסוריה, שכוללים גם פעילים מאפגניסטן ומפקיסטן. ההתנגשויות במורניה וסולימני היו מכות קשות לחיזבאללה ולאיראן, אבל הן לא עצרו אותו מלהמשיך לבנות את יכולותיו הצבאיות. האימות המתמשך בין ישראל לחיזבאללה יכול לצאת מכלל שליטה בגלל מיסקלקולציה, או תהליך קבלת ההחלטות באחד משני הצדדים, ובכך ליצור מצב שיהיו לו השלכות נרחבות על עתיד האזור. רוב הערכות של שפירה מקובלות על בחירי מערכת הביטחון, שעדיין נועצים בו לעתים. ועם זאת, קשה להתעלם מכך שרבים בצמרת הישראלית רואים בנסראללה כמעט גורם מרסן. בדילמות באשר להפעלת כוח מול ישראל, נסראללה נמצא בדרך כלל בקוטב הזהיר יותר, ואינו סס להידרדר לעוד מלחמה. בשנים האחרונות מתרבים הדיווחים על שיעים שמעיזים לצאת נגד הארגון וטוענים שגרם נזק לעדה. ישנן אומנם הסתייגויות פומביות של אנשי דת ואינטלקטואלים שיעים, אבל אין להם עוצמה אמיתית והם גם לא מאוחדים במסגרת משותפת. בכל מקום שבו נציג שיעי עצמאי מתמודד בבחירות, חיזבאללה מפוצץ לו את העצרת. היריב המרכזי של חיזבאללה בתוך העדה הוא סובחי תפיילי, המזכ"ל הראשון של הארגון שפרש משורותיו. בשלב מסוים איימו עליו ברצח והוא הפסיק לתקוף אותם בפומבי. יכולת ההתראה של חיזבאללה אינה מאפשרת התנגדות אפקטיבית. כל מי שבונה על אלטרנטיבה שיעית לחיזבאללה, שניתן לטפחה, טועה לטעמי. זו אשליה. אין כאן דיון אקדמי תיאורטי. זה עניין של עוצמה. איראן לא תוותר על הנכס העיקרי שלה. נעשה ניסיון אמריקאי נלהב למצוא שיעים מתונים, ואפילו להזרים כספים להתארגנויות שלהם בלבנון. בד בבד הם מנסים לחזק גם את צבא לבנון. אבל זה לא יהיה צבא פרו אמריקאי, זו תמימות. בצבא לבנון מבינים שהכוח בידי חיזבאללה ולא יצאו נגדו. אנחנו רגילים להסתכל על לבנון מנקודת מבט ביטחונית, אבל סדר היום שם בשנים האחרונות הוא אזרחי. רובו ככולו נסב סביב המשבר הכלכלי והכיפון הפוליטי. המשבר אכן חריף. הכלכלה קרסה והמדינה על סף חדלות פירעון. חיזבאללה תלוי לגמרי בסיוע איראני, ולכן לסנקציות האמריקאיות על איראן משמעות דרסטית גם עבורו. ועם זאת, הנשק עדיין עובר ומשכורות הלוחמים משולמות. לוחם בחיזבאללה מקבל כיום משכורת יותר גבוהה מהרמטכ"ל הלבנוני. חיזבאללה ממשיך להתקיים כישות כלכלית נפרדת מהמדינה. למרות התמוטטות הכלכלה הלבנונית, הרשת האזרחית שהקים חיזבאללה ממשיכה לפעול ולמלא את צורכי הארגון ותומכיו. מוסדות הסעד, הרפואה, הדת והתרבות של חיזבאללה ממשיכים לפעול עצמאית, כמדינה בתוך מדינה. הכספומטים של חיזבאללה ממשיכים לעבוד. הבחירות לפרלמנט שהתקיימו בחודש שעבר לא הביאו עימן בשורות טובות לחיזבאללה, שחלק משותפיו הפוליטיים איבדו מכוחם. אבל גם אחריהן אני מעריך שחיזבאללה ימשיך לשלוט בפוליטיקה הלבנונית. אין כאן שינוי רדיקלי במצב. שיעור ההצבעה נמוך במיוחד, 41%, משקף ייאוש גובר והולך מהמצב, ואמונה פוחתת באפשרות שניתן לשנותו באמצעים פוליטיים. השורה התחתונה של שפירא עגומה למדי מנקודת מבט ישראלית. המאבק על זהותה של לבנון הוכרע. לבנון נהפכה למדינה כושלת, שבה מוסדות המדינה חדלו מלתפקד, בזמן שחיזבאללה מפעיל כוח מרתיע שמסייע לו לשלוט. אין חקיקה אפשרית בפרלמנט, בלעדיו, ואין דרך למנות ראש ממשלה, להרכיב ממשלה או לבחור נשיא, בלי אישור ברור מראש של חיזבאללה. המטרה האסטרטגית של איראן הושגה. חיזבאללה השתלט על המדינה הלבנונית דרך מוסדותיה החוקיים. איראן זה כאן, כתבתו של עמוס הראל. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.